כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
קל לנו לבטל את רגשותינו במעשים יותר מאשר במילים. במילים רגשניות אנחנו מתביישים להשתמש. קשה לנו אפילו לבנות בצירוף מילים תמים כמו חבר יקר, גם למי שכבר מזמן תופס את המקום הזה ברגשותינו. הכתיבה הופכת את הכל לקל יותר. התכתבות אינה יכולה להוות תחליף לשיחה, אבל דווקא מפני שהמכתב מנסה למלא את החסר הזה. ערכו כפול ומכופל בעינינו, והוא יקר לנו מאוד. פרויד לאדוארד זילברשטיין, 11 בדצמבר 1874.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
במכתב שכותב אלם בן 17 בלבד לחברו, הוא נוגע בעצם כתיבת השורות האלו במשמעות המילים, בכוחן, במגבלותיהם, בהבדל בין לומר אותן או לכתוב אותן, ובערך היקר שתמון במעשה הכתיבה, ולא סתם כתיבה, אלא כתיבת מכתב למי שהוא, וההוויה המתקיימת בין הכותב למכותב. הכותב הוא לא אחר אלא זיגמונד פרויד. שם, אישיות, אדם, דמות שאולי לא צריך להוסיף עליה מילה, ובכל זאת, אבי הפסיכואנליזה, התיאוריה ושיטת הטיפול הפסיכולוגי הנפשי האנליטי, שחוללה מהפכה בתפיסה הטיפולית ובה בעת השפיעה על התרבות, האומנות, השיח התיאורטי הפילוסופי, על מה לא בעצם? פרויד נמצא אצל כל אחד מאיתנו כמעט כמושג, כדמות גדולה מן החיים, מיתולוגית, אבל מה בין המיתוס, הדימוי, לבין האיש עצמו, פנימי נפשו, רגשותיו, יחסיו עם אנשים, דעותיו? כ-30,000 מכתבים כתב פרויד במהלך 83 שנות חייו, לבני משפחתו, לידידים, לעמיתים, לאומנים ומדענים, ונראה שיש בסוגה הזאת, בשפע הזה שהותיר פרויד אחריו, גם אחרי השמדת חלק גדול ממכתביו, אוצר עצום שמאפשר לנו היום להיכנס אל מאחורי הקלעים של האיש שהשפעתו על חיינו היא מכרעת, ושעסק למעשה במאחורי הקלעים של הנפש. מבחר של 151 מכתבים רואה אור בימים אלו בעברית, ואיתנו היום וגם בשבוע הבא בתוכנית כפולה דוקטור ערן רולניק, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, מטפל קליני ומרצה באוניברסיטת תל אביב, והוא שבחר, תרגם וערך את הסופה הזאת שבתוכה שזורים נושאים מקצועיים בתוך עניינים אישיים, משפחתיים, ידידויות, יריבויות, מערכות יחסים, השמצות, כל מגוון הרגשות וגם עניינים אידיאולוגיים על יהדות וציונות, לצד התגבשות התורה הפסיכואנליטית תוך כדי כתיבת המכתבים. שפע גדול ומרתק לפנינו, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קריאה זוהר סדן, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום דוקטור רולניק.
שלום רותי.
על מה אני מדבר בעצם? כותב פרויד למרתה רעייתו, ואני מבקשת להתעכב על ההבדל שפרויד הצעיר מצביע עליו בין הדיבור לכתיבת מכתב. מה מתרחש בין אנשים שכותבים זה לזה, כשצריך לזכור שהוא אבי שיטת הטיפול בדיבור?
רק בהדרגה מתחברת לפרויד המשמעות הרגשית העמוקה שיש לכתיבת מכתבים עבורו. הוא אמנם גדל בתוך תרבות שטיפחה כתיבת מכתבים, אבל את המחשבות התיאורטיות והעמוקות יותר על משמעות הכתיבה אנחנו נמצא מנוסחות אצלו בהמשך. פרויד כרבים מבני דורו ראה בהתכתבות צורת תקשורת טבעית, ספונטנית, שאין לה תחליף. בהדרגה הוא הופך גם לתיאורטיקן שעסוק במשמעות של חשיבה והתפתחות של רגשות, ואז הוא מחבר את שני הדברים. את התיאוריה הפסיכואנליטית עם פעולת הכתיבה.
אבל אני מדברת על ההבדל הזה שהוא מצביע עליו כנער, בין הכותב הכוח של הדיבור והיכולת של הכתיבה. למשל, הפסיכואנליטיקאית ג'ון ריביאר, הוא אומר, בזמן אנליזה תכתבי, מחשבות צריכות להיכתב.
כן, אבל זה כבר פרויד זקן ופרויד שער לכך שהכתיבה היא באמת מעבירה את העולם הפנימי, טרנספורמציה חשובה. אני חושב שפרויד הוא איש של כתיבה יותר מאשר איש של דיבור. אחת ממטופלותיו לימדה אותו על כוחה המרפא של המילה, ובנקודה מסוימת מבקשת ממנו הרופא שישתוק וייתן לה לדבר. היא מרגישה שהדיבור החופשי, הקולח, מסייע לה. הוא, באותו מאזין קשוב, אוסף את הפרט הזה ומכניס אותו לתוך התיאוריה המתפתחת שלו, שכמובן תייחס חשיבות גדלה והולכת לאסוציאציה החופשית ולדיבור. אבל פרויד הוא איש של כתיבה מגיל צעיר, הוא איש של ניסוחים מדויקים, של חשיבה מדעית, משום שהוא מייסד מדע, משום צריך לפרוס רשת רחבה של מכותבים, משום שהוא עסוק באיסוף תלמידים, בלהדוף ביקורת, בלברך מצטרפים חדשים ואוהדים. ככה שאי אפשר פה למקם את כל הפרויקט הפסיכואנליטי ולהעמיד אותו על נקודה אחת, וזה כתיבת המכתבים של פרויד. פרויד הוא תעשייה שלמה, הוא קלינאי והוא הוגה דעות וכותב תיאוריות ומפרסם בהמון כתבי עת שונים ומשונים. בין היתר מסתמנת כתיבת המכתבים כמנוע נוסף להתפתחות מחשבתו ולהתפתחות התנועה הפסיכואנליטית כתנועה מדעית.
כדי להבין את משקל המכתבים האלו תרתי משמע, אולי נידרש למספרים?
אנחנו לא יודעים את המספר המדויק, אבל הערכה היא שפרויד כתב כ-30,000 מכתבים, בידינו בצורה מסודרת נמצאים 20,000, מרוכזים במקום אחד, באוסף פרויד שבארכיון הקונגרס בוושינגטון, רובם פתוחים לשימוש של חוקרים, חלקם עדיין סגורים ומחכים לדורות הבאים, משום שיש עליהם דרגות חיסיון רפואי כאלה ואחרות. בתקופות מסוימות אנחנו יודעים שהוא כותב עשרות מכתבים ביום.
וזה אחרי שהוא השמיד רבים.
כן, כי... אנחנו בקובץ יש, תיעדתי את המכתב שבו הוא מדווח לארוסתו על השמדה של מכתבים. פה כבר אפשר לראות עד כמה פרויד הצעיר יש לו תודעה היסטורית, ואפילו תחושה שהוא נועד לגדולות.
ולמה הוא
השמיד
אותם?
אקט השמדה, ההוצאה להורג, כמו שהוא קורא לזה, נועד בראש ובראשונה לחלץ אותו מאיזה משבר יצירתי. זאת אומרת, יש פה איזה היפטרות מנשל הניירות שמכבידים עליו, וכמו אנליטיקאי טוב, הוא רגיש לכך שכדי לפנות מקום לחדש, צריך להיפרד מהישן, גם אם מדובר בישן שהוא קשור אליו ברגשות ובעבותות של חיבה, כמו מכתבים מסוימים.
ומכתבים אחרים צונזרו בידי בנו, כלומר היו שם כל מיני סודות לא נעימים. אתה מספר שרבים נשאו את עיניהם אל ארון העץ ליד חדר השינה של ביתו אנה, שם הוכסנו מכתבים שייתכן שהסתתרו בהם עדויות קשות של מטופלים.
זו השערה, צריך להבחין בין מה שאנחנו יודעים על פרויד בתקופת חייו, לבין מה שאנחנו משערים שהוא עשה. אני לא חושב שהשמדות המכתבים הגדולות של פרויד באו על מנת לטשטש ראיות או את המקורות של מקוריותו, כמו שהוא פעם התלוצץ. פרויד הוא לא אדם שהסתיר את התהוות התיאוריה.
אז למה צונזרו המכתבים?
אלה כבר היו שיקולים של בני משפחה. שאת קוראת את המכתבים שמצונזרים, את נראה לך במרחק הזמן שיקולים חלקם מגוחכים. אם אני אתן לך דוגמה, למשל, שבאחד המכתבים פרויד מכנה את תומאס מן גוי אציל. אז הבן פרויד חושב שזה לא ראוי שיראו שאביו קורא לתומאס מן גוי. אלה דברים פעוטים. מה שבוודאי צונזר, התבטאויות חופשיות ביחס למטופלים. אנחנו רואים את זה גם במכתבים שבידינו, שמישהו בשלב מסוים מחק את שמו של המטופל או המטופלת.
זה קשור גם לנבואה של אחד מחברי הוועדה הסודית שאפפה אותו, הנס זקס, זמן קצר לאחר מותו של פרויד, שלקוראים צפויה הפתעה עם פרסומם?
זקס התכוון לומר שמי שלא קיבל מימיו מכתב מפרויד, או לא היה מעורב באיזה התכתבות ענפה עם פרויד, מחמיץ משהו מהאיש הזה. לזה הוא התכוון.
לא לאיזה משהו.
שמי שכל ההיכרות שלו עם פרויד זה רק עם חיבוריו המדעיים, מכיר היבט מסוים, אמנם כותב גדול, גם כמדען, אבל עדיין עלול להיווצר איזשהו רושם של אדם, מרוחק, מורם מעם. רבים בתקופת חייו של פרויד נטו לדמיין את האיש כאיזה חכם, ולא איש של אנשים, לא איש רעים להתרועע. וזקס שהכיר אותו וקיבל ממנו מכתבים ידע עד כמה הומור וכלילות וכן וספקות היו חלק מהקומוניקציה היומיומית של פרויד עם הסובבים אותו.
נוסף על כך ישנם מכתבים רבים שעדיין מסתובבים בעולם וצצים מדי פעם באתרי מחירות. אתה מספר על מכתב כזה שערכו 20,000 פאונד שפרויד כתב לאישה ושמה חנה, הוא מתוודה לפניה על מחלתו. אינני נהנה מן החיים, הוא כותב לה, מכתב מאוד אישי ומלנכולי. 20,000 פאונד עבור המלנכוליה של פרויד.
אני חושב שהמחיר רק עלה מאז. נדמה לי שפעם אחרונה שהצצתי באיזה אתר בלוס אנג'לס. טוב, זה קשור לנושא של המכתב. אנשים מאוד אוהבים לקרוא את פרויד מדבר על יהדותו, או על סוגיות כאלה, ולפי הנושא ננקב מחירו של המכתב. טוב, זה איזה מין פטישיזציה של המכתבים, הצד הזה בהם פחות מעניין אותי, אותי מעניין תוכנם, ולא ממש למשש את הנייר, למרות שבצעירותי מיששתי הרבה מכתבי פרויד, ובאתי על סיפוקי. זה לא חסר לי היום.
עם זאת, אתה לא רואה באוסף מעין ביוגרפיה, אלא שיחה בכתובים של פרויד עם מכותביו, אבל בעצם עם עצמו, ויותר מכך עם הלא מודע שלו, בגלל הכתיבה הזאת למישהו. שבזה גם איש מודע כל כך כמו פרויד, לא יכול אולי למעקף הטבעי שמתרחש וחושף את מכמני נפשו באופן לא מודע לנמען ולקורא.
ביוגרפיה זה מושג שפרויד התקוטט איתו. אנחנו בכלל האנליטיקאים חושבים שביוגרפיה הוא מושג קצת שטחי לתיאור סיפור חייו של אדם, ובאנליזה אנחנו ערים לכך שאנשים כותבים שוב ושוב ושוב את סיפור חייהם. אחד המאפיינים של טיפול פסיכואנליטי טוב, זה שלאדם יש יותר מביוגרפיה אחת, או יותר מגרסה אחת לסיפור חייו, והוא יכול לספר אותו לעצמו בעיקר, שוב ושוב באופנים שונים. הייתי רואה בזה אולי סוג של ביוגרפיה נפשית. בזה אני רוצה להגיד שהשילוב של מיקום מכתבים למכותבים שונים על ציר הזמן, הבחירה של המכתבים מתוך היכרות עמוקה שלי, לא יודע אם קראתי את כל מכתביו של פרויד, קרוב ודאי שלא, אבל אני מהלך בשדה הזה כבר 30 שנה אני חושב. אז יש פה איזה אינטואיציות שלי לאן לפנות, באיזה חודש, באיזה שנה, איפה לחפש מכתב מעניין וטוב. הבחירות שלי, אני חושב, מציגות מהלך כינונו של העצמי של פרויד, שהוא סביר. אני חושב שהיה לי חשוב למקם את המכתבים כך שבהדרגה מתהווה מהנער פרויד, הוגה דעות, מתבגר, מזדקן, אוסף תכונות אופי של מנהיג, פוליטיקאי אפילו, בליווי כמובן הטקסטים שלי,
כן.
שפורמים גם קצת את ציר הזמן, ומאפשרים לנו תוך כדי הקריאה להסתכל קדימה ואחורה.
אבל אני רוצה להתעכב באמת על העניין של כתיבת המכתבים, ועל כך באיזשהו אופן הלא מודע זקוק לזולת כדי לספר את הסיפור, ורק במכתבים למישהו אחר, גם פרויד, המומחה הזה הגדול הלא מודע, כותב מכתב, והוא כמו כל אדם באיזשהו אופן, גם הוא. ואני מניחה שתוך כדי המכתב יוצאים החוצה כל מיני דברים שהוא לא מודע להם.
בוודאי. האנליזה העצמית של פרויד מתבצעת תוך כדי התכתבות עם ידידו הברלינאי וילהלם פליס. זאת אומרת שאי אפשר להבין את גילוי הפסיכואנליזה בלי האנליזה העצמית, ואי אפשר להבין את האנליזה העצמית שלו בלי המכתבים לפליס. זאת אומרת שפרויד, לשם דוגמה, נאמר, בנקודה מסוימת בחייו מתחיל לרשום את חלומותיו, אז ראשית הוא רושם אותם לעצמו בבוקר, אז הוא עושה אנליזה לחלומות, ואז הוא מדווח על ממצאי האנליזה לפליס. הפינג פונג הזה, הטרנספורמציה הזאת של החומר הלילי, שדבר ראשון עובר עיבוד ראשוני בכתיבה לעצמו, ואז עובר עיבוד נוסף בכתיבה לידיד, ואז הידיד מגיב. פרויד חוזר אליו עם התגובות האלה. המהלך הזה מגלה לא רק את הלא מודע כאיזה דבר שקיים בעולם, את זה ידעו אנשים, רק את האופן שבו הלא מודע משפיע על האופן שבו אנחנו חווים, מרגישים, תופסים וחושבים על העולם ועל עצמנו. זה קורה על ידי כתיבת האסוציאציות שלו.
אבל גם במכתבים רגילים לגמרי שאתה מביא כאן, שיש בהם תכנים אגביים לחלוטין, הרי גם שם, ברגע שהוא כותב למישהו, הוא לא כותב את זה כמאמר, אלא כותב את זה כמכתב, גם שם עולים כל מיני דברים שהוא מן הסתם לא נותן את הדעת עליהם, גם הוא.
בוודאי, והרגעים המעניינים ביותר הם הרגעים שבהם הוא מבחין שהוא אמר יותר משהו התכוון לומר, או שהייתה לו איזו פליטת קומוס.
ולפעמים הוא לא מבחין.
ומכיוון שבהדרגה חלק גדול מהמכותבים שלו הם אנשים אינטליגנטים ואנליטיקאים בעצמם, הם מסבים תשומת ליבו לדברים שנמצאים במכתבים שלו. לפעמים הוא יתנגד, כמו כל מטופל באנליזה, לפירושים שלהם. לפעמים הוא יקבל אותם בהומור, יחמיא להם על ההבחנה החדה שלהם. לפרויד יש עשרות, אם לא מאות מכותבים, ויש איזו היררכיה של מכותבים. ישנם כאלה ששמורה להם זכות, כמו לרנק, כמו ליונג, כמו לאחרים, לעשות אנליזה לפרויד. ואת זה הם יעשו בעיקר דרך קריאת מכתביו.
אתה יודע, זה באמת מעניין מה מכתבים של אנשים גדולים שאנחנו מתוודעים עליהם דרך פועלם או יצירתם מגלים לנו עליהם, לא במובן הרכילותי, אלא באמת פן מהותי באיש היוצר. הזדמן לי לקרוא וגם לשדר תוכניות על המכתבים של המשורר והמחזאי פדריקו גרסיה לורקה, שהם שירה צרופה לא פחות מן השירה המוצהרת כשירה, או מנגד המכתבים של פלובר, שאגב מעיד בהם על האיסורים האדירים בכתיבה הספרותית, בעוד מכתבים הוא כותב בקלות רבה. אתה מאבחן קשר הדוק בין מכתבי פרויד ליצירה שלו, ובעצם ללידת הפסיכואנליזה ממש, ואתה אומר שלולי המכתבים זה לא היה קורה.
כן, כתיבת המכתבים שותפה בחירה בהתהוות התיאוריה הפסיכואנליטית. זה בוודאי נכון לשנים הראשונות שבהם תחום עיסוקו הוא בכלל לא בנפש, והרכיב הנפשי נוכח מאוד במכתבים. בהדרגה, כשנפש האדם ופסיכולוגיה הופכים לאהבתו הגדולה, אז כבר המכתבים הם אמצעי אחד נוסף להתקרב לנפשו שלו ולחקור את נפש האדם בכלל.
אבל אתה אומר שאם הוא היה כותב רק מאמרים ולא מכתבים,
כן, הוא לא היה מגלה את הפסיכואנליזה.
הוא לא היה מגלה, זאת אומרת, למכתבים יש בכל זאת משמעות מכרעת.
יש משמעות ברגע הגילוי.
בגלל הז'אנר הזה.
בגלל הז'אנר, בגלל
שזה למישהו אחר.
בגלל התהליך הרגשי. הייתי כולל פה גם את המכתבים לארוסתו, שאלה שנים מעצבות שלו כאיש צעיר שמחפש את דרכו האינטלקטואלית, ובמכתבים לפליס. שם אפשר לראות שההתכתבות מיילדת את המחשבה המקורית שלו.
הוא צריך לדבר עם מישהו. הוא לא יכול לדבר את זה רק עם עצמו.
הוא לא רק מדבר איתו, הוא מתפעל ממנו, ולפעמים זה מביך כמעט מה הוא מתפעל. הרי הפער האינטלקטואלי ביניהם הוא כל כך בולט. פליס הוא איש חביב, אבל מדען כושל. ובכל זאת פרויד, ממש כמו מטופל באנליזה, מטופל טוב באנליזה, כמו שאני הרבה פעמים אומר לתלמידים, אנליזנט טוב, פציינט טוב, יכול להשתמש גם באנליטיקאי רע. האנליטיקאי לא חייב להיות חכם גדול, כדי שפציינט תהיה התאמה טובה בין מטופל לבין אנליטיקאי, והוא יוכל להשתמש בו. זה היופי של האינטראקציה הזאת, שהיא עוקפת המון תכונות שלנו, גם תכונות מחורבנות, גם חוסר הבנה, ולפעמים אנחנו יכולים לתת הרבה מאוד למטופל, גם אם הוא הרבה יותר אינטליגנטי מאיתנו, הרבה יותר חכם מאיתנו, ולהפך.
אני חייבת להבין, אתה אומר שלא קראת את כל המכתבים, אבל בילית עם פרויד דרך האמצעי הקרוב אליו ממש שנים. איך בוחרים מתוך כל השפע, 30 אלף, 20 אלף שנמצאים לרשות, מה מנחה אותך? איך אתה באמת מחליט? נראית לי דילמה ממש קשה.
מעבר לאהבה הכללית שהייתה לי הרבה שנים למכתבי פרויד, לפני כשנתיים פתחתי קבוצת פייסבוק וקראתי לה הספה והחוץ, פסיכואנליזה בישראל. כדי לייצר איזה ניצוץ שיניע את הקבוצה הזאת, עלה בדעתי שאני מדי שבוע אתרגם מכתב לא מוכר של פרויד. מכתב לאותו יום בשבוע. אחר כך הבנתי שאני רוצה לאבות את האוסף, ואז חזרתי לכרכים שבהם התפרסמו האסופות, ההתכתבויות החשובות. זה התחיל כמו איזה מין סליל כזה, שלאט לאט אני עוקב אחריו. ובעצם כל מכתב עורר בי איזה שאלה, מה הייתי עכשיו מסמיך אליו? מה פרויד כתב באותו חודש, באותה שנה, באותו סתיו, באותו אביב, באותה מלחמה? תראי, כדי לעשות אוסף כזה, צריך להכיר טוב את חיי האיש.
אבל אני שואלת באמת, איך בסופו של דבר מחליטים?
יש לך בעיה עם קבלת החלטות, אז זהו, למזלי לי אין בעיה כזאת. יש לי...
שימה לנו אנליזה ב...
כן, אז כמו שלך קשה להחליט, אז לי אין את הבעיה הזאת בחיי.
אבל מתוך 20 אלף מכתבים, בכל זאת.
אבל אני לא עומד בכל רגע נתון וחושב על ה-20 אלף. אני חושב על אותם 20 שקראתי הבוקר, ואני בוחר מהם.
אז יש בזה הרבה אקראיות גם.
בוודאי שיש הרבה אקראיות. אין לי בעיה לוותר על מכתב טוב. אני יודע שהטוב הוא רב פנים, ושלא יהיה שום אסון אם יהיה טוב א' וטוב ב' תישאר בחוץ.
לאדוארד זילברשטיין, 12 בדצמבר 1871. אבקש מכבודו להתייצב מחר במקומי לשיעורים בכיתה ט' כשעתי אינה פנויה לעניין. עבדך הנאמן, סיפיון.
את המכתב הזה בספרדית לזילברשטיין חברו, כן. שהיה בן 15, חותם פרויד בשם סיפיון. הם נהגו לכנות את עצמם בשמות דמויות מספרים של סרוונטס, המחבר הגדול של דון קיחוטה. ואני אאחז בדמות הספרותית של קיחוטה, לעומת הדמות המיתולוגית שהפכה למושג דון קישוט. כי יש פער בין דון קיחוטה לדון קישוט, בין המיתוס לדמות הספרותית. האמת שדון קיחוטה הוא בכלל לא דון קישוט. אז איזה פער אתה מגלה בין המיתוס והדימוי שנצרב לנו על פרויד לבין האיש כאב, כבן זוג, כאח, כחבר, כקולגה?
תראי, זה דימוי יפה, הדימוי של הפער בין האיש כפי שהוא היה באמת לבין האיש הניבט מכתיבתו, אבל הרי הפער הוא ממהות האדם, קיים פער. אנחנו... יותר מדבר אחד. כשאנחנו מדברים על פער, אני חושב בספרות או בחיים, אנחנו בעצם לדעתי מכוונים או לאיזה עוול היום ונורא שנגרם לאדם במהלך כתיבת ההיסטוריה שלו, או שהאדם עצמו מסתיר. וזו השאלה המעניינת. פרויד הוא אדם שניחן בכנות יוצא דופן מצד אחד, אבל עם השנים... הוא אדם רב אינטרסים ופרגמטי, ומציג צדדים שונים שלו בנסיבות שונות. ככה שיש דיאלקטיקה מעניינת בין מגמתיות מסוימת בצד שאותו הוא יציג, לבין משהו במהותו שהוא דובר אמת בכל מחיר. הוא איש של מחיצות ורבדים. אבל כמו שאת יכולה לראות באחד המכתבים שאני מצטט דווקא באחרית הדבר, פרויד מאוד לא אהב שמישהו מתעקש לראות בו איזה אב חמור, או איזה פטריארך, או איזה מנהיג חסר מעצורים, והוא מעמיד את מישהו שם במקום, במילים קשות מאוד. את רוצה שאני אקרא את זה אולי? כי זה מכתב מאוד לא מוכר, שבו פרויד כותב שורות יוצאות דופן בחריפותן, למנהל של בית מרפא פרטי לחולי עצבים בגרמניה. זה היה איזה ברנש שמאוד היה כרוך אחרי פרויד, ונורא רצה לעשות פסיכואנליזות בבית המשוגעים הקטן שלו, אבל בהדרגה, בהתכתבות שלו עם פרויד, התחילו להיות לו המון טענות לפרויד. שפרויד לא כזה, ופרויד לא כזה. ואז יום בהיר אחד הוא חוטף מפרויד את הדברים הבאים. אני חושב שאתה אונס אותי לתוך תבנית האב שלך. אף שאני כלל לא מתאים לה. פעם אני ממלא עבורך תפקיד של אב זקן ונערץ, שחייבים לסגוד לו ולשמור עליו מכל משמר, אבל צריך גם לחוס עליו משום שקיצו קרב, וחייו היו קשים מנסו. בפעם אחרת אני לך מנהיג אפלולי, שמסלק מעל פניו את מי שרק יעז להתבטא בחופשיות. והנה אני כבר בתפקיד של קרונוס, האל הזולל את ילדיו, היום אני שומע ממך שאני אדם שמסתפק בעצמו ואינו מסוגל לקבל דבר מאיש זולתו. ואילו אני חושב שמדובר באשליות שמקורן בהשתקפויות העברתיות. והאמת היא שאני לא כל כך זקן וגם די גמיש, לא זקוק לרחמים ומסתדר נפלא עם ילדיי האמיתיים. מחפש ללא הרף לרקום ידידויות חדשות ומוכן לעשות למענן ויתורים מסוימים, אבל לשם מה כל ניסיונות השכנוע האלה? הרי גם באנליזות אמיתיות הדברים מתנהלים באופן דומה. לא משנה מה אב חושב שהוא, כנראה שיהיה עליו למלא את האימאגו של האב שנצרב בפילוגנזה. תראי, אני מתאר לעצמי שהברנש הזה דבר ראשון היה בשוק כשהוא קיבל את המכתב הזה מפרויד. מצד שני הוא קיבל בו גם שיעור חשוב בפסיכואנליזה. זאת אומרת, הוא קיבל פה סוג של הדרכה. מהמאסטר על כך שההשלכות שלו צבעו לו בהדרגה את האימאגו של פרויד שאצלו, והוא מוזמן גם לבדוק ולאשר לעצמו את התצפית הזאת בטיפולים שהוא וביחסים שלו עם מטופליו.
אז הוא לא היחיד, אני מניחה שיש לכולנו והיו תמיד כל מיני דעות קדומות וסטריאוטיפים שאנחנו היפלנו על פרויד, שחלקנו גם ניסה לתקן. כלומר, יש באמת פער בין הדימוי הזה שנצרב אצלנו לבין האיש.
תראי, אני אולי אפתיע אותך פה קצת, רותי, אבל אני חושב שאדם שלא נוצר פער כזה, ושלא מעורר בנו השלכות כאלה, ולא מעורר בנו סתירות ומתחים מהסוג הזה, הוא כנראה לא באמת הוגה דעות. או לפחות לא הוגה דעות במובן הפסיכואנליטי, מישהו שנוגע בדעותינו ובמי שאנחנו. כן, פרויד מעורר את כל הדברים האלה, הוא מעורר את זה כבר בתקופת חייו, כי הוא איש שמעורר המון תנועה בעולם הפנימי של מטופליו, של תלמידיו וגם של יקיריו. הבעיה היא לא שהם יצרו להם איזה דמות מעוותת של פרויד. מטפל... גם מטפל פרוידיאני שמשתדל לא להחתים את הסיטואציה יותר מדי בסובייקטיביות שלו, אמור להניע תהליך פנימי עמוק בעולמם של מטופליו. ואת זה פרויד עשה באופן טבעי.
לנענע את עולם המעמקים.
כן, ואת זה פרויד עשה לא רק אצל מטופליו, אלא גם אצל מחותביו ואצל קוראיו.
לאמיל פלוס, 16 ביוני 1873, וינה. לילה. חבר יקר, הפרופסור שלי אמר לי שהתברכתי במה שהרדר כינה סגנון אידיוטי. הכוונה לסגנון שהוא גם טוב וגם ייחודי. כמובן שהעובדה המפתיעה הזו הרשימה אותי ומיהרתי להפיץ אותה לכל עבר. בעיקר חשוב לי להביא אותה לידיעתך. מן הסתם לא הבחנת עד עכשיו בכך שאתה מתכתב עם אומן השפה הגרמנית. אז עכשיו אני מייעץ לך כחבר. לא כבעל עניין, לאגור את מכתביי, לכרוך אותם ולשמור עליהם מכל משמר. לעולם אי אפשר לדעת. שלך, זיגמונד פרויד.
אם אנחנו מדברים על מיתוס, גם אם הוא מוצדק, נראה שפרויד עצמו היה מודע כבר בגיל צעיר לגדולתו, לחשיבותו, לערכם של המכתבים שלו, גם אם זה נכתב בהומור, שבמקביל הוא משמיד את המכתבים, וגם על כך הוא כותב ספק בהומור למרתה, שהוא החליט להתעלל בביוגרפים שלו. ומצד שלישי, הוא מסרב למשל להעביר אותם לאוניברסיטה בירושלים, בטענה שהוא יכול להתפרנס ממחירתם. אבל יחד עם זאת, וללא סתירה, הוא כואב את העניין שיש כאלו שממעיטים בערכו.
יתרה מזלי והטבע לא חנן אותי באותו משהו שקשה להגדיר מהו בדיוק שמושך אנשים. ואני חושב שחיי קשים כי נמנע ממני הדבר המיוחד הזה. כל כך הרבה זמן חלף עד שרכשתי חברים. הייתי צריך להיאבק כל כך קשה כדי לזכות בנערה שתאהב אותי. ובכל פעם שאני פוגש מישהו, אני נוכח שוב לגלות שמשהו בי, איזה דחף שחומק מכל אנליזה, גורם לאותו אדם להמעיט בערכי. זה יכול להיות קשור לצורת התבטאות, או למזג, או לאיזה סוד טבע אחר. מה שזה לא יהיה, זה מכאיב מאוד. והפיצוי היחיד שניתן לי על כך זו המסירות שמפגינים כלפי מי שהיו לחברים שלי. אבל על מה אני מדבר בעצם?
יש פה איזה שילוב מעניין של ילד אהוב, לאמו, עם ביטחון עצמי ותודעת ערך עצמו, וגם משהו קצת מתבחין ומפונק. שזה מוזר. אני לא מכיר בהיסטוריה של המדעים והרעיונות אדם שבתקופת חייו זוכה גם לייסד מדע חדש וגם להכרה רחבה כל כך. ובכל זאת המיתוס המכונן של הפסיכואנליזה ושפרויד תרם רבות לביסוסו הוא שלא הקשיבו לו ולא רצו אותו ולא הבינו אותו.
מצד אחד הוא יודע שהוא גדול, מצד שני הוא מרגיש מאוד כן, קטן.
כן, ולא משנה מה הוא מקבל, הוא מרגיש שהוא עדיין דחוי.
כן.
תראי, זה קשור לאישיות שלו, אבל האמת היא זה קשור גם קצת לתוכן, למהות של הפסיכואנליזה. כי הרבה פעמים אנחנו אנליטיקאים, אנחנו טיפוסים לא מרוצים. הלא מודע תמיד בורח, כל העבודה הקשה מתכסה. אנחנו עוזרים לאנשים, אבל תמיד יש הרגשה שאפשר היה יותר. יש איזה תוגה ששורה על הפרויקט הפסיכואנליטי. ואני חושב שהתוגה הזאת היא זאת שמהדהדת בתוך היללות של פרויד. לא כל כך העובדה שהוא לא זכה להכרה. קצת מתבחיין, הוא קצת עסוק נורא בחרדות פרנסה, כבן עניים, הוא מאוד מפחד להתרושש שוב. פרויד בכל רגע נתון, כאדם מבוגר, מפרנס 10 אנשים. זאת אומרת, זה לא רק 6 ילדים, זה גם את אחיותיו, את אמו, את גיסתו, כן? רואים במכתבים בשנותיו האחרונות, שהוא חושב שהוא היה יכול לעשות יותר. זאת אומרת, יש בו איזה משהו מחמיר כזה, שאומר, יכולתי עוד.
אבל אם אני אשוב אל המכתב הזה למרתה, 4 כרכים, ככה אתה כותב, יכולים למלא רק המכתבים שלמרתה, הוא אמנם משתף אותה בתחושות, בקושי למצוא מילים, הוא מספר על חברים ועל הצורך להיות אהוב, הוא כותב לה מילות אהבה, אוצרי, אינני יכול בלעדייך, אבל קשה לחוש מבעדם באמת ברגשות אהבה עזים.
לא הרגשת באהבתו לא. אליה? וואו.
לא. לא, אני חייבת לומר לך שזה נשמע לי...
וואו.
המילים לא העבירו לי רגש.
זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה על סיפור האהבה הזה. אני צריך לחשוב על זה. אני חושב שהוא היה מאוהב בה מאוד, אבל כנראה לך זה לא הספיק אותי.
זה שוב הבעיות שלי.
אני לא יודע מה להגיד לך. קודם אין לנו מספיק זמן, עכשיו אין לנו מספיק אהבה בין פרויד לאשתו. תשמעי, איפה נתחיל? למה נשווה את זה? למכתבי אהבה אחרים בהיסטוריה? את מכירה מכתבי אהבה כנראה יותר ממני, של...
כן, אפילו פלובר.
אבלר כן. ופלובר, כן. ומי עוד נכניס? טוב, אני מקווה ש...
אז בואו תאיר את עיניי, אני...
תראי, אני חושב שמרתה הרגישה אהובה, זה אנחנו יודעים. מה קורה אחר כך?
לא, אבל תשמע, מה קורה אחר כך? צריך לזכור ששנים רבות עם בני הזוג פרויד חיה לצידם גם מינה אחותה, שהייתה לאשת סודו, גם אליה הוא כותב כ-200 מכתבים, אין בספר אף מכתב אחד אליה.
מה שיש לא היה מעניין.
לא היה מעניין.
לא היה מעניין.
אבל הוא נהג לשתף אותה בחלומותיו.
כן.
שזה עניין כבד משקל. הם אפילו נסו לשוויץ יחד, נרשמו בבית מלון כבעל ואישה. אתה מרמז שם על איך אתה קורא לזה? טשטוש ראיות.
די.
על לשון טשטוש ראיות או גילוי עריות או... איזה הפלה שאולי הייתה. זה נשמע לי הרבה יותר מסעיר.
מסעיר בוודאי,
אפשרות של רומן. אבל למה אפשר ללמוד? אוקיי, אז אפשרות של רומן. אז מה אתה מעלה מבחינת התפיסה שלו את הזוגיות? הזוגיות עם מרתה, הקשר הזה לצידו עם אחותה.
מה אני אגיד לך? זה נחמד שיש גיסה חכמה ויפה בבית. הלוואי עליי, מה
שנקרא. שאפשר לספר לך חלומות, כן.
הלוואי עליי. מבחינתי זה דווקא מחזק את התחושה שאהבתו נתונה לרעייתו, ואין לו בעיה להלך בהרים עם אחותה, שיש לה תכונות מצוינות, היא קצת יותר אינטליגנטית מאשתו, היא קצת יותר חריפה ושנונה, והיא נהנית יותר מהעניין הפיזי הזה. פרויד היה תפס הרים רציני. יש עדויות לכך שאנשים הולכים איתו ונשארים מאחור. אני לא יודע אם יש לך ניסיון בטיפוס הרים, אבל הרבה פעמים מטפסי הרים מטפסים עם מי שיכול לעמוד בקצב שלהם.
טוב, נו, המקרה פה היה לא רק עניין של טיפוס הרים.
מהיכרותי את האיש, אני בהחלט יכול לדמיין אותו, ישן איתה בחדר אחרי יום בטיפוס הרים, ולא שוכב איתה, כאילו... יש דברים כאלה.
בוא נאמר שאם אני הייתי מרת, אז זה די היה מפריע לי.
היה מפריע לך?
כן.
אז את מאוד שמרנית כנראה, ובמושגים של וינה... זה לא נחשב יוצא דופן שיש מבנים משפחתיים כאלה? תראי, גם בגידות זה לא עניין יוצא דופן, מאז ועד היום. אנשים לא הסתכלו בעין עקומה, כמו שאומרים, על זה שהאדון הפרופסור מטייל בהרים עם גיסתו.
אתה אומר שיכול להיות שהייתה כאן הפלה, אז...
אני מצאתי לנכון להזכיר את האפשרות הזאת מתוך כבוד... לקבוצה של חוקרים שהקדישו לנושא הזה את חייהם. אותי, כחוקר פרויד, הסיפור הזה לא שכנע, ובעיקר לא ריגש.
כלומר, אתה אומר שהזוגיות עם מרתה הייתה זוגיות טובה, שלמה.
הייתה זוגיות.
זוגיות.
כן, טובה, שלמה, יכול להגיד מי שלא נמצא בזוגיות. הייתה אהבה גדולה שמה, היה המון משותף. היא חיה עם ברנש לא פשוט, שפחות או יותר לא הוציא את האף שלו מחדר העבודה, אלא בחופשות, בנסיבות האלה, אני חושב, לחיות עם האדם הגדול הזה, זה הצליח לא רע.
כן. ולמרות הכמות האדירה של המכתבים למרתה, דווקא המכתבים לעמיתים ולידידים חושפים, אישיות מורכבת רבת סתירות, מערכות יחסים שיודעות עליות ומורדות קשים, אחת מהן שיש לה עדויות חשובות במכתבים, זו באמת מערכת היחסים עם פליס, ידידו, רופא האוזן גרון. לכאורה יש שם איזה מכתב רגיל, אבל יש בו הכל.
מפלצת שכמותך, למה אתה לא כותב? מה שלומך? האם לא אכפת לך בכלל מה קורה איתי? מה קורה עם האף, המחזור, צירי הלידה, הנוירוזות, אשתך, התינוק שבדרך? זה נכון שהשנה אני חולה ויהיה עליי להגיע אליך, אבל מה היה אם במקרה במשך שנה אחת תמימה שנינו נהיה בריאים? האם אנחנו חברים רק לעת צרה? או שאנחנו רוצים לשתף זה את זה גם בזמנים טובים? איפה אתה מתכנן לבלות באוגוסט? אנחנו חיים כאן כמו בגן עדן. ברכות לבביות שלך, פרויד.
אבל בתכתובות האינטנסיביות ביניהם ישנו מכתב אחר, מאוקטובר 1897, שאתה מכנה אותו עוגיית המדלן של הפסיכואנליזה. בהקשר לזמן האבוד של פרוסט וזיכרון ילדות, תחת הכותרת אדיפוס קטן. כי כאן בפעם הראשונה מוזכר התסביך האדיפלי שכל כך מזוהה עם פרויד.
מה זה מזוהה עם פרויד? זה די מדהים,
זה שם נרדף.
כן, לפעמים אני חושב, את יודעת, כמה שנים זה? 2,000-3,000 שנה אנשים קוראים מחזה, או מגדלים, אמהות מגדלות ילדים קטנים, שאומרים שהם רוצים להתחתן עם אמא וזה, וצריך לחכות כל כך הרבה זמן עד שיגיע איזה יהודי וינאי ב-1897 ויגיד, זה באמת מאפיין לא רק אותי אלא את כולם, וזה נוכח בתרבות, וזה נוכח פה ופה ופה ופה. את יודעת, הסיפור של הקומפלקס האדיפלי הוא בעיקר סיפור של עיוורון, לא סיפור של גילוי.
זה חלק מהמיתוס שם.
כן, לפעמים במדע את אומרת גילינו. גילינו את החשיבות של נטילת ידיים לפני פרוצדורה ניתוחית. במקרה של התסביך האדיפלי, הסיפור הוא העיוורון.
העיוורון של האדיפוס, הוא היה צריך להתעבר
כן,
בשביל לראות.
כן, העיוורון של הציביליזציה, כן. לקיום של הדבר הזה
בתוכנו. אגב, לפרויד יש איזשהו מכתב, אני לא זוכרת למי, כרגע שהוא מדבר על זה שהוא היה צריך לעבר איזה נקודה.
כן, פרויד מתאר מאוד יפה במכתב אחר, איך כדי לכתוב הוא צריך לעבר את עצמו.
בדיוק.
למה זה רלוונטי לאדיפוס? משום שחקירה אנליטית מחייבת יחסים אחרים לגמרי עם ידע ועם הלא מודע. הפסיכואנליזה לא רק מגלה דברים חדשים על העולם ועל האדם, היא עושה זאת באמצעות מתודה שהיא באה בעת מדעית, אבל גם א-מדעית, שונה. זה מדע אחר, זה מדע שמשתמש בתהליכי חשבה ראשוניים. ולכן גם הכתיבה של פרויד היא כתיבה שנעשית באמצעות הלא מודע. לא רק באה מלמעלה, מהראש, מהלוגיקה, אלא מהחשיבה הלא מודעת, מהתהליך הראשוני. מהבחינה הזאת היא דומה לחשיבה של האמן היוצר.
וזה קורה לו הגילוי הזה או התהליך. הזכור הזה של התסביך האדיפלי בפעם הראשונה במכתב הזה לפליס. זה
מכתב מאוחר לפליס. זה
התפתחות.
זה התפתחות. זה נולד כתוצאה מעבודה של שנים על חלומות. עד שהוא הגיע לשכבה הזאת שבה עולה הזיכרון הזה, או שורת הזיכרונות האלה מאימו.
אבל כאן הוא מזכיר את זה בפעם הראשונה.
כן.
וילהלם היקר, עלה בדעתי רעיון אחד ויחיד בעל ערך כללי. מצאתי, והכוונה גם למקרה שלי, שאני מאוהב באמא שלי ומקנה באבא שלי. ואני רואה עכשיו בעובדה זו התרחשות אוניברסלית של הילדות המוקדמת, גם אם לא עד כדי כך מוקדמת כמו בילדים שנעשו היסטרים, בדומה לרומנסות המשפחתיות הבדיוניות שמופיעות בפרנויה, גיבורים, מייסדי דתות. אם כך הדבר, נוכל להבין את פשר האחיזה שיש למלך אדיפוס, עלינו, חרף כל ההסתייגויות שההיגיון מעלה כנגד הנחות מוקדמות של גורל, ואנחנו יכולים להבין מדוע דרמת הגורל המאוחרת נחלה כישלון חרוץ. רגשותינו מתקוממים כנגד התשוקה הגחמתית, אבל האגדה היוונית מעוגנת בתשוקה שכל אחד מכיר בקיומה, משום שהוא חש את קיומה בתוכו. כל אחד מהצופים במחזה היה פעם אדיפוס קטן בפנטזיה שלו, וכל אחד נרתע באימה מחלום הגשמתה כשהוא מועבר למציאות במלוא עוצמת ההדחקה שמפרידה בין המצב הילדי להתרחשות בהווה. ברכות לבביות לך, לאשתך ולאחיין החדש שלי, שלך, זיגמונד.
בעצם כל מכתב שאתה מביא כאן, יש בו אספקט כלשהו, לא רק פיקנטי, אלא משמעותי, בין ש... אני מדברת על המכתבים לפליס, בין שמדובר בדיווח על מטופלת שנמצאת בהיפנוזה תוך כדי כתיבתו, או התייחסות לאפשרות לטפל בצר הרוסי. כלומר, להתכתבות ביניהם הייתה משמעות מכרעת להתפתחות הפסיכואנליזה. ולמרות זאת, הידידות ביניהם הגיעה לקיצה, פרויד השמיד את המכתבים מפליס, אז כבר לא רק להיפטר כדי להניע משהו חדש, אלא יש כאן משהו מאוד מאוד מכוון, אבל על המכתבים מפרויד לפליס נותרו בידי אלמנתו של פליס, ועברו גלגולים דרמטיים ביותר. אתה מספר פה סיפור
כן, שהוא... הסיפור הוא שהיא מוכרת אותם לסוחר עתיקות, ושאותו סוחר עתיקות, שעוזב את ברלין עם עליית הנאצים לשלטון, מחפש קונה לקובץ מכתבי פרויד. הוא מוצא את מרי בונפארט והוא מוכר לה את זה בפריז. הנסיכה מרי בונפארט באותה תקופה נמצאת באנליזה אצל פרויד. היא צאצאית של נפוליון בונפארט, היא נושאת בת התואר הרם של נסיכת יוון, והיא, הייתי אומר, שחקנית רכש חשובה לתנועה הפסיכואנליטית, בהיותה גם אשת חברה גבוהה וגם אישה מתקדמת מאוד בדעותיה. מרי מטמינה את המכתבים בבנק בווינה, מספרת לפרויד על גילוי המכתבים, פרויד מזועזע, שואלת אותו מה לעשות איתם, הוא עונה לה, תעשי מה שיהודי עושה כשהוא רוצה לבשל טווס. כמובן שהיא לא יודעת מה יהודי עושה כשהוא רוצה לבשל טווס, אז הוא מסביר לה, מבשל אותו ואז קובר אותו באדמה לשבוע ואז זורק אותו. בזאת הוא בעצם מוטט לה שהוא מבקש שהמכתבים האלה לא יפורסמו ושהיא תשמיד אותם. הוא מציע אפילו לקנות ממנה את המכתבים. היא מסרבת ואומרת לו, אני לא אקרא בהם, אבל אני אפקיד אותם, אולי לעוד 100 שנה איפשהו. טוב, למזלנו, קצת כמו מקס ברוט וקפקה, היא אמרתה את פי אדונה, ויש לנו את האוצר הזה.
לא, אבל היה לזה עוד המשך לכל הגלגולים האלה. אתה מספר שכשהיטלר פלש לוינה, היא הוציאה את המכתבים מבנק רוטשילד, הפקידה אותם בידי המשלחת הדנית בפריז.
זה נמשך, כן. זה נמשך, היא הרגישה שיש לה עוצר ביום.
הם עטפו את זה בחומר ציפה עמיד למים, במקרה שהספינה תוטבע.
כן.
תשמע, זה סיפור...
כן, האמת היא שהפרקים הלא פחות מעניינים דווקא סביב המכתבים האלה מתרחשים אחרי מותו של פרויד, כשהמכתבים האלה כבר שוכבים להם באותו ארון עץ גדול בהמפסטד.
אצל אנה.
במאספילד גארדנס, כן, אצל אנה פרויד. אז מתרחשת באמת דרמה גדולה. המכתבים האלה ותוכנם התגלגלו בבתי המשפט האמריקאים עמוק לתוך שנות ה-90 של המאה הקודמת. ומי יודע, אולי הם עוד ימשיכו להסיק אותנו.
כי מה חומר הנפץ שיש שם?
יש שם כמה נקודות במכתבים, שבהם פרויד מודיע לפליס, שהוא לא מאמין יותר לסיפורי הזוועות, שמספרים לו מטופליו, על כל מיני סצנת פיתוי, או בלשון ברורה יותר, סצנות של ניצול מיני, שהם עברו בילדותם. אני מביא מכתב, וזה הפעם הראשונה שהוא מפורסם פה, מכתב מאוחר מאוד למוישה וולף, האנליטיקאי שכבר חי אז בתל אביב, שבו אפשר לראות שפרויד כן מייחס חשיבות להתרחשויות טראומטיות בחייהם של המטופלים, ולמעשה לא רואה סתירה בין התנסות מציאותית בטראומה לבין פנטזיה מינית, שמקורה בעולם הפנימי ולא בהתנסות מציאותית. צריך לזכור, למכתבים לפליס נלוו הרבה פעמים דרפטים תיאורטיים. חלק מהדרפטים האלה שפרויד מעביר לפליס, הם הדרפטים שבהם אפשר לראות את התפנית התיאורטית שהוא עושה ממש באותם שנים, שמעצבת במידה רבה את האופן שבו הוא מקשיב למטופלים, ולמעשה מהרגע שפרויד מפסיק לדגול בתיאוריה ששמה את מלוא כובד המשקל על הטראומה, הוא למעשה מכונן את הפסיכואנליזה כמדע חדש של הנפש. כל עוד הוא שם דגש על הטראומה, אז הוא היה תוספת, אולי מעניינת, אבל בסך הכל תוספת לפסיכיאטריה בת זמנו, שיחסה תחלואים נפשיים לכל מיני סיבות חיצוניות או גנטיות. תורשתיות.
אני פשוט מנסה להבין מה עמד שם בצורך הזה להשמיד את המכתבים. כל המכתבים של פליס, זה נשמע לי כמו משהו מאוד כועס, במיוחד שהוא ניתק איתו את היחסים, ואחר כך כל הגלגולים, מה שהוא אמר לה שהוא לא מוכן שהיא תפרסם, ואתה אומר שיש עם זה כל הזמן דרמות, זאת אומרת שצריך להיות שם איזה משהו שלא רצו שידעו אותו. אז השאלה אם זה באמת כל העניין הזה של התפנית או התיאוריה שמעלה שתי גישות שנוגדות.
אני לא חושב שזה כל הסיפור. תראי, אנחנו רבתנים וחמדנים בצורה בלתי רגילה, כשמדובר במכתבים ובמסמכים מעזבונו של פרויד. כאילו יש רוב המדע ורוב הפילוסופיה מתנהלת לה על מי מנוחות, כשיש לנו אפס פסיק מהידע על התהוות התיאוריות. במקרה של פרויד, דווקא נוכח הריבוי והשפע העצום, כן? הייתי אומר שאין אדם בהיסטוריה של האנושות שאנחנו יודעים עליו יותר משאנחנו יודעים על אחד זיגמונד פרויד. ודווקא נוכח הריבוי העצום הזה, והאוטוביוגרפי והתיעודי, אנחנו נורא כועסים שהחצוף הזה הלך והשמיד 400 מכתבים. אז את יודעת, לי הם לא נורא חסרים כחוקר פרויד.
לא, אני תורה למה הוא השמיד אותם בעצם.
אפשר להעלות ספקולציות. אני חושב שבנקודה מסוימת, כל מה שקשור לאנליזה העצמית שלו, ושהיה במכתבים, הוא רצה להוציא אותו מהתיאוריה, משום שהיה קל מאוד לטעון שהתיאוריה הזאת היא כולה גזורה ממידותיו של המייסד שלה, ולכן היא לוקה בסובייקטיביות הקלאסית של מדענים מהדור הישן, שכל הזמן בעצם מדדו את העולם לפי מידותיהם שלהם. והרי המהפכה המדעית מנסה לגמול את העולם ולהפריד בין החוקר לבין חוקר המושא שלו, והנה בא הברנש הזה באמצע המאה ה-19 ועושה לנו מין רגרסיה כזאת, ועוד טוען ברוב חוצפתו שאין שום דרך אחרת לדעת את העולם אלא דרך ידיעת הלא מודע. זאת אומרת, יש פה מהלך שחותר כנגד כל ההיסטוריה של המדעים והרעיונות בגרסת המהפכה המדעית, ולכן פרויד לא רוצה שהמכתבים האלה ישמשו, כמו שהוא כותב, הגרזן שבאמצעותו יחתכו לו את התיאוריה.
אני רוצה אבל להתעכב עוד על מערכות היחסים. מערכת היחסים עם פליס תחזור אחר כך שוב ושוב בכל מיני וריאציות. התחלתי להתגבר על פליס. פרשת אדלר היא מעין שחזור שלו, גם הוא פרנואיד, הוא כותב ב-1910, 7 שנים לאחר שהקשר עם פליס הסתיים, התחלתי להתגבר על פליס, 7 שנים. הוא כותב לעמיתו וידידו, אחד האנשים החשובים בחייו, הפסיכואנליטיקאי היהודי-הונגרי שנדור פרנצי, שגם איתו, כמו עם אדלר ויונג, יחסים עמוקים עולים על סרטון. המכתב שהוא שולח ליונג ומנתק איתו יחסים הוא אחד המכתבים הקשים.
לקארל גוסטב יונג, 3 בינואר 1913. אדוני הנשיא, דוקטור יקר, אתה מאשים אותי שאני מתייחס לתלמידיי כאילו היו מטופלים שלי. זה לא נכון. כאן בווינה מתחים בי את הטענה ההפוכה. רואים בי אחראי להתנהגותם הבלתי ראויה של שטקל ושל אדלר. בפועל אני למדתי מילה לשטקל על האנליזה שלו מאז הסתיימה לפני 10 שנים, וגם על אדלר שמעולם לא הייתה באנליזה אצלי. לא עשיתי כל שימוש באנליזה. הערותיי האנליטיות ביחס לשניהם נאמרו לאוזנם של אנשים אחרים, וגם זאת רק לאחר שכבר לא הייתי בקשר עם אדלר ועם שטקל. את המצב שנוצר כתוצאה ממכתבך קשה לברר בשיחה אישית, ודאי שלא בהתכתבות. אצלנו האנליטיקאים לא מקובל להתבייש בקצת נוירוטיות, אבל מי שמתנהג בצורה לא נורמלית וממשיך לצעוק שהוא נורמלי, מעורר חשד שהוא חסר תובנה למחלתו. בהתאם לכך, אני מציע שנפסיק לחלוטין את קשרינו האישיים. אני לא אפסיד מכך דבר, משום שהקשר הרגשי שלי אליך היה רופף ביותר זה זמן רב מכוח השפעתן העיקשת של אכזבות העבר, ואילו אתה יכול רק להרוויח מכך. אם להיזכר בהערה שהשמעת במינכן על כך שקשרים קרובים עם גבר רק בולמים את החופש המדעי שלך. ולכן אני אומר לך, קח לך את כל החירות שאתה זקוק לה וחסוך ממני את גינוני הידידות המדומים. מוסכם על שנינו שעלינו לבטל את רגשותינו הפרטיים לטובת האינטרסים של המשימה המשותפת. בברכה, פרויד.
בוא נדרש לדפוס החוזר הזה עם האנשים האלה.
פרויד הוא איש של יחסים שממצים את עצמם ומסתיימים על פי רוב בטון צורם. הייתי אומר שהיוצאים מן הכלל פה זה באמת אשתו וילדיו. עם תלמידיו, כמעט עם כולם, מערכת היחסים תעלה על סרטון. מערכת היחסים עם פליס נחשבת מבחינתו של פרויד פרה-אנליטית. הוא לפני הספירה האנליטית. יש לו תפקיד חשוב, פרויד יכיר בחשיבותו, הוא יזכיר אותו בכתביו, הוא ייתן לו קרדיט על מושג הביסקסואליות. אבל גם בידידויות אחרות אנחנו נוכל לראות, פרויד תולה תקוות גדולות באיש, מפנה אליו המון רגשות, המון השקעה רגשית, חומרית, ובנקודה מסוימת מתאכזב, כועס ומנתק קשר. תראי, הוא איש של אנשים, הוא לא מיזנטרופ, הוא אוהב אדם, אבל בנקודה מסוימת הוא רואה את עצמו כמייסד של מדע, והמשימה הזאת היא חשובה בעיניו יותר מכל ידידות.
אבל זה אפילו חמור יותר, כי נחשפת מבעד למכתבים סכסכנות, נטייה לרכילות, דו-פרצופיות, הוא מקרב את קארל אברהם על חשבון יונג וההפך, הוא נוהג בחוסר דיסקרטיות, מדבר עם פרנציה להומוסקסואליות של איזה חבר משותף.
או, לא, זה לא חוסר דיסקרטיות. אני לא הייתי קורא את המכתב הזה כך, מדובר בידין משותף, ולא הייתה שום בעיה לשתף בין אנליטיקאים שמכירים זה את זה, האתיקה בהחלט הייתה מקובלת ש... מחפשים מטפל ידיד וכותבים עליו כמה מילים. תראי, צריך להבין, המכתב זו צורת התקשורת. בהנחה שהמכתב הזה לא מגיע לידיו של מישהו נוסף, אז זו צורת תקשורת לגיטימית. אנחנו היום מתייחסים לטקסט כאל סוג של שטח פרוץ, שטח הפקר.
אבל יש לך פשוט, יש לך פשוט.
אני גם לא אקבל את הטענה שהוא אדם צבוע. למרות שיש מכתבים שבהם רואים צביעות.
כן.
צריך להבחין. ובעובדה שהוא לפעמים מקרב תלמיד אחר ומרחיק אחר, כן, זה אפשר לראות. כאמור, יש לו סדר יום פוליטי לקדם ולשמר את התנועה הזאת. ולשם המטרה הזאת נבחרים אנשים מסוימים, מורחקים אנשים אחרים.
והסגנון הוא לא אחת נוקב, ארסי, ישיר, וכמובן שישנם לא מעט מכתבים קרובים מאוד וחמים ואינטימיים גם לאותם חברים שלימים הוא ינדה אותם ויפגע בהם אנושות, וכמובן לבני משפחתו, למרתה, לאחיו אלכס, וכמובן המכתב שובר הלב לביתו סופי. אבל אני רוצה לחזור רגע למשמעות הכתיבה הזאת. הוא אומר, לפרנצי, הלחשתי את עצמי באמצעות הכתיבה. כלומר, מתייחס לזה כמאלחש כאב. אבל אתה מעריך שפרויד, שלא כמו קפקא, לא היה רואה בכתיבת מכתבים שיחות עם רוחות הרפאים של עצמך. ואני תוהה, האם שיחות עם רוחות רפאים של עצמך אינו בעצם אותו השיח עם הלא מודע שעולה מן הכתיבה הזאת, שגם פרויד מנהל עם עצמו?
את צודקת. רוח הרפאים בהחלט יכולה להיות שיחה עם הלא מודע, אבל אצל פרויד זה לא מסתיים בזה. כשקוראים את מכתביו של קפקא למילנה, או לפליציה, או מכתבים של מהסוג הזה, אנחנו לא יכולים לדמיין את מי שמקבלת את המכתבים. אנחנו עסוקים בכותב המכתב. ולתחושתי, זה לא המקרה בכתיבה של פרויד. גם כשהוא עסוק בעצמו, המכתב, ושימי לב, הסופה הזאת היא חד צדדית, אין פה את המכתבים שלהם אליו, ובכל זאת אני חושב שכל מכתב מנחיח את מקבל המכתב. פרויד מתייחס למי שהוא כותב אליו את המכתב, הוא לא רק משתמש בכתיבה בשביל לשוחח עם רוחות הרפאים שלו.
שמע, אירן, השעה הטיפולית הראשונה של דוקטור זיגמונד פרויד מסתיימת אוטוטו, ואנחנו נמשיך גם בשבוע הבא אל הסגנון המאפיין של המכתבים ומה הוא מגלה על האיש, על קשריו עם אומנים כמו תומאס מן, מאלר, ארנולד צווייג ואחרים, על הקשר בין יהדות וציונות לפסיכואנליזה, גם כמה אמירות מעניינות עלינו כאן, הקשרים המשפחתיים האישיים, המחלה ושנותיו האחרונות. פרויד מבעד למכתבים, אירן רולניק, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על המכתבים האישיים של אבי הפסיכואנליזה, דוקטור זיגמונד פרויד. תודה לפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי דוקטור אירן רולניק, שתרגם וערך את המכתבים בספר שראה אור בהוצאת מודן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. זוהר סדן קרא מתוך המכתבים. חלקה השני של התוכנית הזו ישודר בשישי הבא בשש בכאן תרבות. את התוכנית הזו תוכלו לשמוע שוב מחר בשתיים בצהריים ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.